ואחת,
שיחת רקע,
שתיים,
הפודקאסט, שלוש, שי גולדן, בן אדם שטראוכלר, מזווית,
שש,
קצת אחרת.
שיחת רקע, מתחילים. אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 66. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה שי קדה, גולדן בוי גולדן, ואיתנו, מסביב, מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, אווירי, אקרובטיקה, כל הפירוטכניקה מסביב, האחד והיחיד, רני דה לג'נדרי אשל, שממקסס אותנו, מפיק אותנו, מפיץ אותנו, ואנחנו בעצם פה...
נאחל לו גם מזל טוב לרגל האליפות של מכבי חיפה, שנייה ברציפות, שיהיה בריא, מפרגן, עכשיו תשאירו לאחרים קצת, אם אפשר, זה בסדר? תשאירו לאחרים.
זה גם הייתה אליפות כזאת שלוקחים בהפסד, זה היה עונה שלוקחים אליפות כשמפסידים בבית למכבי תל אביב, זה כאילו, הכל היה כל כך הזייתי העונה הזאת, שזה ככה מתאים לחגוג אליפות, אבל...
אחי, אומר זאת כך, אני לוקח גם אליפות כזאת במצבי.
קל. קל.
בוא נגיד שלום קצת לאנשים שאמרו לנו שלום, נברך אותם בחזרה, משפחת חכמוביץ', גם יואב וגם דורון, שלום לכם, ודניאל ונטר שהוא ואשתו אבא צופים בנו מדרום אפריקה. מה שעה בדרום אפריקה, דניאל? איתן ברון האגדי, ויקטוריה צימר פה, עינת סווישה, בלעיש, מעניינים, אורנה גרנות, וסנונית גרש, המלכה. אבי בן שיטרית, רינת אסור, רות לסקי, באמת כל החבורה, ציון פריינטה פה, מטל בצלל, חבורה גדולה באמת, כן? כן, מי זה? אש 93 זובו? תפסת אותנו בשידור חי.
זה בסטד.
הכבוד הוא שלנו.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני כמו שאתה רואה...
אורנה מבקשת שנעלה להם את המורל, נעלה לציבור.
אנחנו תכף גם נעלה, יהיה לנו רכבת הרים בשעה פלוס מינוס הקרובה.
בנסה.
אנחנו נעשה את כל מרב המאמצים. ואני כמו שאתה רואה לא מגולח למישהי ומפוזר, וזה ספירת העומר, חביבי, זה הימים האלה,
בשנה. ואגב, מי שלא עוקב אחרי נדב בפייסבוק, אז המלצת מעקב, ולו בשל שנדב מספק את השירות המאוד מאוד אלמנטרי של ספירת ימי העומר, יום יום, וכל יום הוא קושר יום בספירה, לשחקן של ביתר לפי מספר, ראיתי גם ביתר נשים קיבלה אתמול או שלשום.
יפה מאוד, שחקן.
יפה לך. אז תעקבו אחרי נדב, יש שם ספירת העומר ועוד דברים, למי שמצטרף אלינו פעם ראשונה איכשהו ולא מכיר, נדב שטראוכלר, חברי הטוב, אחי אפשר לומר, אחד מיועצי התקשורת והאסטרטגיה, באמת הבכירים בישראל, שותף במשרד תקשורת מאוד מאוד משמעותי, ליווה וייעץ לפוליטיקאים, ארגונים, גופים ממשלתיים, כאלה שמותר לדבר עליהם, כאלה שאסור לדבר עליהם, היה מעורב באין ספור משברים מאוד גדולים, כאלה שמותר לדבר עליהם, כאלה שאסור לדבר עליהם, כואל אפילו עכשיו אחד שגם אסור לדבר עליו, אבל הנה, נדב שלנו באמת אחד מיועצי התקשורת והאסטרטגיה הבולטים בישראל, ואנחנו מכירים תקופה, ואנחנו עושים את הפודקאסט הזה אחת לשבוע, זה כבר פרק 66.
אמת.
לא רע, נדב, לא רע.
לא רע, אפילו טוב.
אנחנו פותחים כל פרק, כן, אורנה, צריכה להתחבר עם נדב, בהחלט הגיע הזמן, ומי שלא, מי שלא צופה אדום, אומרת רינת עשור וצודקת.
תתחברו, בטח, תתחברו. אגב, הספירה שזרקת, אתה לא מאמין איזה, כמה ואיזה תגובות אני מקבל, זה כאילו, אני עושה את זה... באמת, ברוך השם, עושה את זה בשנה, כבר השנה החמישית. בשנה השלישית, לפני שהעליתי, כי אמרתי, אתה יודע, לא כולם בתוך העניין, אני מתרחן חלק מהאנשים שלא כל כך בעניין הזה וזה, אבל כאילו, בשנה השלישית העליתי איזה משאל, מה אתם אומרים, כאילו, לעשות, לא לעשות, כמות ההודעות שקיבלתי, כאילו, אין ספק יותר אם אני עושה או לא עושה.
לא, אבל זה שאתה כל יום מוצא את ה... באמת, תקשיב, זה לכתוב פוסט מושקע, ותמונה כמובן, וכל האירוע, זה לוקח זמן, ואני יודע שאתה לא פחות ממני עסוק, אולי אפילו קצת יותר בימים מסוימים, ולמצוא את הזמן להקפיד על זה כל ספירת עומר כבר שנה שלישית או רביעית.
חמישית, חמישית.
חמישית, מדהים. מדהים.
אני משתדל, אני מגיע לזה, אם אנחנו כבר עושים שיחת רקע, הרי שיחת רקע זה בדיוק לדבר על מה שקורה מאחורי הקלעים, למי שלא יודע זה מונח, אנחנו אמרנו את זה כמה פעמים, כי בכל זאת ככה נקרא הפודקאסט, אנשים שואלים, אז שיחת רקע זה בעצם השיחה עם העיתונאי לבין הגורם, שלא בדיוק נכנסת לעיתון או לטלוויזיה,
מה שקורה... שהיא לא לציטוט, אבל שם קורה האקשן באמת.
בדיוק, אז אם להכניס לדבר הזה, אז אני בחצות בין 12-1 בלילה בדרך כלל, יושב, מנסה לחשוב איזה יום או יומיים קדימה, כאילו, ונסות, גם תשמע, שנה חמישית, אתה אומר, אתה קשה להמציא את עצמך מחדש, אין, לא היו 100 מספרי 37 בביתר, אתה יודע, כאילו, אז אני מנסה מצד אחד לחדש, מצד שני גם לאחד ככה דברים ישנים, וכיף, כיף שאנשים, כאילו, בעניין של זה, זה בהתחלה היה כזה, אתה יודע, מה אתה מתרחן, ונהיה גג, אז אתה יודע, יאללה, כיף.
נגיד שלום גם לליטל יפת, שהיא באמת אחת מהקבועות הטובות והאהובות.
אחלה ליטל, כיף שאתה.
באמת, ואלקנה זגלמן, ומי ביקשה מאיתנו, אני לא זוכר מי זה הייתה פה, ראיתי אותה, היא אמרה, תדברו על לפיד, זה חשוב.
רגע, עוד רגע, מיד נגיע.
גם לפיד יגיע תורו. אנחנו פותחים כל פרק, מכיוון ששנינו עכברי ספורט די רציניים, ומי שלא הבין את זה עדיין כבר לא יבין, אבל אנחנו בעניין מה שנקרא. בטח מי שעוקב אחרי יודע שאני חי ספורט, ומי שמכיר את נדב קצת או מכיר אותנו יודע. אנחנו פותחים כל פרק, ומה שאנחנו מכנים פרק החולצות, כל אחד לובש חולצה שהוא מקדיש לפרק הזה, והוא מספר את הסיפור הקטן מאחורי האדם, ספורטאי, הספורטאית, שלובש את החולצה, ומשם אנחנו יוצאים לדרך, אז תהיו איתנו את החמש דקות האלה, זה חמש דקות שיש בהם את כל הקסם של גם חברותינו וגם הפוד, גם בחמש דקות האלה מתנקז לשם. מי יתחיל, אני או אתה? אני רואה אותך בצהוב שחור.
אני תכף, אני בקטנה אתן נגיונת. אתה תתחיל, אני אשמח לראות מה מבצבץ שם מאחורי הסלטיק שאני רואה. אני רואה משהו כתום, אבל מתחת לסלטיק.
זה לא כתום, זה המצלמה שלי. תראה, הבאתי סלטיק, אנחנו הפסדנו היום הפסד. אתה מכיר את ההפסדים הכואבים שאתה יודע שאתה תיקח אותם שנים?
קראתי מה כתבת, התרגשתי.
זה הפסד שאני אקח שנים.
וואו, אז כדי
כך. כי אני יודע, אני יכול להיות שאני טועה, ואדוני למעלה בשמיים יסייע לנו, למרות שאדוני, יש דברים יותר חשובים, אני מרשה לך לא להתעסק בכדורסל, כן? אבל אם יש לך חצי שנייה לזרוק ככה איזה עין על זה, אולי תעשה נס קטן, כי אנחנו היום בבוקר, והתעוררתי במיוחד בשתיים בלילה, וצפיתי במשחק, והובלנו עד הדקה 47, דקה 47.
רגע. אתה הרי קם כל בוקר בסביבות השעה, אתה הרי מקפקף את התרנגולים ומאיר אותם, נכון?
אני מתעורר כל לילה, כל בוקר ב-4.40, 4.50.
שעוד חשוך, זה עוד לא הנץ אפילו, רק נגיד.
אני נוסע בחושך לעבודה.
אז להבין, אז היום אתה קמת ב-2 לראות את המשחק.
כן.
אוקיי, תמשיך, כן. רק רציתי להבהיר את הנקודה הזאת.
זה סדרת חצי גמר מזרח, לא רוצה לסבך יותר מדי. 2-2, אנחנו משחק ביתי, הטוב מ7 משחקים, כלומר מי שמגיע ל-40 צחונות מנצח. והובלנו 47 דקות, משחק נמשך 48 דקות, ובדקה האחרונה פשוט לקחנו את דלי החלב, כמו שהוא, והתחרו ביניהם 5 שחקנים מי בועט בו יותר חזק. זה היה פשוט, בא לך למות, אתה יושב שם ואני כבר לא, אני טרוט עיניים, מכיר את הביטוי? טרוט עיניים, אני טרוט עיניים, ואני רואה את הילדים שלי, זה הילדים שלי, אני מושקע בהם.
כן.
פשוט עומדים, מסתדרים לפי סדר א' ב' ובועטים בדלי. זה לא
בדלי ועושים במכנסיים תוך כדי.
ממש, ממש, ממש. גלית שואלת איפה הזקן שלי, זקן צומח, לא לדאוג. חוץ מזה, אני
הנה ההוכחה.
אני ונדב בממוצע, זהו.
ממוצע בול.
אז לבשתי סלטיקס כדי להזכיר לעצמי מי אנחנו, אבל בכל זאת, תשמע, זה יוצא צבע כתום, אבל זה אדום. אתה רואה את הלוגו, נכון?
רגע, יש פה אמירה, כי היה לנו, אם אני זוכר נכון, הייתה לנו שיחה בנושא.
יש לנו בעיה עם יונייטד.
לגבי פול פוגבה, אם אני זוכר.
פול פוגבה בין הכלבים, שבגללו אני השעיתי את העדתי ליונייטד, שזו קבוצה שאני אוהד מילדות ממש, מגיל...
זה בן אדם לתת לו מכות ברחוב, מה שנקרא.
זה בן אדם, חס ושלום, אנחנו לא רוצים לאחל לאף אחד שום דבר רע, ואני מאחל לו שהקריירה שלו תראה כמו המשחק של הסלטיקס הלילה. בסדר? ככה אני מראה, שיראה המשך הקריירה שלו. זה בסדר? מותר לאחל את זה?
מותר, רגע, אז תראה לי את החולצה, אז רגע, מה, אני סקרן.
אז אני אמרתי, הדבר היחיד שמנטרל את פול פוגבה, כלב, באמת האנטישמי הזה, הוא האדם הבא, אין מה לעשות, נדב.
תן לי את זה, תן לי.
הגיע הזמן שהוא יופיע פה.
או, ראוי, מאוד, מאוד.
זה
הכל.
בעונה האחרונה שלו, סליחה, זה יונייטד, הוא חזר ליונייטד.
רק נגיד למי שמאזין ולא צופה, שאתה הסתובבת וראינו פה את מספר 7, האגדי, קריסטיאנו.
האחד, יש רק אחד, מספר 7, יש רק אחד, קריסטיאנו רונלדו. ללא ספק, אחד מ... 5 שחקנים הגדולים בכל הזמנים, בסדר? לא נתווכח. אבל מי ש... הוא בחמישה הכי גדולים בכל הזמנים.
אחרי אולי, כאילו, אתה יודע, אתה לוקח את פלא אם אתה שם בתמונה, נגיד אתה שם את קרויף,
פלא, מרדונה,
מסי. ומרדונה ומגבו, ואורי מגבו אחריו.
תקשיב, אתה שב ומטעה את הקהל, כי אתה לא מסביר להם שכדורגל זה לבני תמותה, ויש... לאנשים שבאמת, שהם מעל בני
הטבע,
זה אורי מגבי. אורי מגבו. אז כשרונלדו הגיע ליונייטד השנה, אמרתי, אני מוכן בגלל רונלדו, בגלל שאני מכבד את האיש, ואני למדתי לאהוב אותו. אני לא אהבתי אותו מההתחלה. לכן נראה לי קצת שחצן וזה, אבל עם השנים למדתי להריץ אותו, לא להריץ את הספורטאי שהוא, את
חד משמעית.
הקלאסה שהוא, את איזה מקצוען, איזה איש. גם השנה עבר טרגדיה קשה מאוד.
טרגדיה, ואגב, מי שלא... תספר, וגם אולי אם ראית את הקטע שאוהדי ליברפול עשו לו, זה היה ממש מרגש.
אז רונלדו ואשתו ציפו לילד, יותר נכון 2, הייתה לידה, זוג תאומים היה צריך להיוולד, ואחד לא שרד את הלידה, ורק השני לצערי נולד, ובאמת, זה היה מכה קשה מאוד עבורו, ועבור המשפחה כמובן, וכל עולם הכדורגל, זה חלק מהדברים שאתה אומר, מי שלא אוהב כדורגל, לא מסוגל להבין את הרגע הזה, שבו אחווה, אפילו,
אחווה.
מועדי ליברפול, השנאה ביניהם זה באמת, זה בנט ונתניהו, ליברפול ויונייטד, באמת, ועדיין, אוהדי ליברפול ואוהדי ארסנל, קבוצות ששונאות מסורתית את יונייטד, עמדו, מחאו כפיים, הניפו שלטים, כיבדו את האיש, ואמרו ספורט עם כל הכבוד, שנאה לספורט עם כל, לקבוצה כזאת עם כל הכבוד, אבל ברגע כזה, כולנו משפחה אחת, משפחת הכדורגל, ואנחנו שולחים לך חיבוק חם רונלדו, וזה מרגש.
מרגש. ממש, מהלך ממש יפה היה, ממש.
תקשיבו, בין 37 או 8, לדעתי 8, הוא לא בסיאו, אבל גם בעונה שהוא באמת כנראה עונה הכי חלשה שלו ב-20 שנה האחרונות, הוא עדיין מלך השערים של יונייטד, מקום שני בכובשי השערים בפרמייר שיפ, גם בעונה שהיא באמת...
בפרמייר לינג.
בפרמייר לינג, סליחה. בעונה שהיא באמת לא מהטובות שלו, הוא... אני מכיר 100 שחקנים היום, בעולם שהיו חותמים על עונה כזאת פעם אחת בקריירה. 100 שחקנים מבוקרים.
מגה סטאר, אין ספק.
תקשיב, זה דבר לא יאמן פשוט.
מחווה מאוד יפה, שייקה, זה... האמת היא שרונלדו, רונלדו מרגש בהרבה מאוד רמות, אני חושב שהסיפור הזה עם הלידה שלו, והסיפור הזה של ליברפול, אני גם מאוד קשה עם יונייטד, עם הקטע הזה של פוגבה, והקטע הזה של סינת ישראל, והדגלי פלסטין, בטח באים האלה, אבל בכלל.
לא, אני בהשעיה.
כן. אתה כמו הבס בקואליציה. השעית את החברות.
בדיוק. אני משעה את החברות שלי, עד להחלטת מועצת השטראוכלר, המועצה תחליט מתי אני יכול לחזור ל...
טוב, אני אספר לך רגע אצלי באנקדוטה נחמדה. קודם כל,
אני רואה צהוב שחור, זה לא ישראלי, אני יודע שאתה אוהד את בורוסיה דורטמונד באופן שהוא לא סביר, אבל זה לא נראה לי בורוסיה דורטמונד.
אז אני אגיד לך מה. קודם כל, אני פריק של חולצות צהוב שחור בעולם, מי שעוקב פה יודע, יש לי לא מעט, ואני מחפש כל הזמן, יש איזה 2-3 חולצות ששמתי עליהם עכשיו עין סקאוטינג, ואני מנסה לשים עליהם את היד, לא אין קוב כרגע, אבל זאת חולצה מאוד, מאוד מיוחדת, וינטג'י, תסתכל אפילו, תביא. כן. זה ממש חולצה של פעם, זה גם
אין, הסוג הוא כזה של פעם. הצברון שכבר אין כאלה.
נכון, זה ממש, ממש חולצת וינטג', והבל הזה, לא יודע אם אתה רואה פה, אתה רואה?
כן.
בל הזה, מאוד 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 מגניב. זאת קבוצה, אגב, השחקן הוא לא מוכר, קוראים לו, שים לב.
דמולדר.
דמולדר, עכשיו לפי הדמולדר אתה יכול להבין שמדובר בשחקן בלגי, ואני אוהב את העוקב אחרי הכדורגל הבלגי הרבה מאוד שנים, וזאת חולצה של קבוצה שנקראת ברכם, שהייתה, היא היום היא בליגה הרביעית בבלגיה, בעבר היא הייתה קבוצה נחשבת בשנות ה-50, 60, קצת ה-70, אפילו הגיעו לאיזה כמה כמעט תארים, ובכלל הכדורגל הבלגי הוא כדורגל מעניין, וגם יש לו גם חיבורים ישראלים שהם מאוד מאוד נחמדים בעיניי. אני גם יצא להיות בבלגיה כמה פעמים, והתחברתי שם קצת לכדורגל, בעיניי אחד האנשים...
מנה שמות של 5 שחקני כדורגל ישראלים ששיחקו בבלגיה לאורך השנים, מי שאתה רוצה, לא לפי סדר חשיבות, לא כולל אלי אוחנה, בסדר?
אז ברור שהחיבור לכתחילה לכדורגל הבלגי הוא מאלי אוחנה, ובהזדמנות אני אספר על מפגש שהיה לי עם אלי אוחנה ואורחים של המגזין הנחשב בבלגיה לכדורגל, שנכנסתי בשוגג אליו למשרד והם ראיינו אותו, אבל זה איזה סיפור בפני עצמו, זה יהיה לא הוגן עכשיו. אני אמנה אחד, כי הוא חשוב בעיניי כרגע בנקודה הזאת. יש כמה באמת חשובים, מן הסתם אוחנה הגדול מכולם, ליאור רפאלוב. ליאור רפאלוב, שחקן שעבר בכמה מועדונים, בקלאב ברוש, ועכשיו הוא משחק באנטוורפן, זכה בנעל הזהב, זאת אומרת, הוא השחקן, אין מישהו בלגיה, כאילו, כמו מדינות אחרות באירופה, זה אוהבי כדורגל, ויש שם הרבה מאוד כיתובים בין הפלמים לצרפתים, ועוד כל מיני עניינים שקורים בתוך המדינה, כדורגל זה חולה כדורגל, הייתי אפילו במשחק, אותו משחק בשרלרואה, כאוהד ביתר, הייתי שם גם במגרש, ראיתי שגם כדורגל בבלגיה, ליאור רפאלוב זה אחד האנשים הכי underestimated בעיניי בכדורגל הישראלי.
Underrated.
שחקן שבבלגיה הוא שם דבר, הוא פיגורה אדירה, הוא זכה בנעל הזהב, הוא זכה בכל תואר אפשרי לדעתי בכדורגל הבלגי, והוא ענק שם, הוא ענק עד כדי כך שיש אייטמים על אשתו וסיפורים, זאת אומרת הוא מגה סופר סטאר בבלגיה, לדעתי שנה שעברה באמת זכה בשחקן כאילו המצטיין, תארים, ליאור רפאלוב בבלגיה הוא שם דבר בכדורגל, והוא דמות ממש מוכרת ברחוב הבלגי, אז מבחינתי זו הייתה הזדמנות גם כמובן צהוב שחור, והחולצה הזאת היא וינטג'ית כזו מאוד מאוד מיוחדת, אז התחברתי אליה וככה גיליתי גם את סיפורה של קבוצת ברכם מאנטוורפן, ומאנטוורפן שווה לדבר באמת גם, אגב, אנטוורפן זה, מי שלא יודע, יש המון יהודים, המון חרדים באנטוורפן, יהלומנים, ובכלל, הרבה מאוד אנשים בבלגיה ובאזור הזה, גם מחוץ לבלגיה, שווייץ, צרפת, שרוצים בשר כשר, נוסעים לאנטוורפן, אז הזדמנות להרים גם לליאור רפאלוב, אז זה ככה לסגור את המעגל בקטנה, על פרק החולצות שלנו להיום. ושייקה, יש לנו היום לא מעט נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם.
אני רוצה לפתוח עם איזשהו פתיח שהוא איך נקרא לזה, סתם, כיתור זה מילה קטנה, כי ראיתי היום תמונות שאותי באופן אישי זעזעו כמו שהרבה זמן לא הזדעזעתי. באמת,
אתה מדבר על, אתה מדבר על הבנות החמודות שקיפלו את דגליהם, כן.
בדיוק. אז מי שראה את הסרטון, אני מניח שמרביתכם ראיתם את הסרטון, לב ירושלים, שיירה של מכוניות נתקעת בהפגנה של פלסטינים או של מזרח ירושלמים או איך שנקרא להם, דגלי פלסטין מפה עד ירושלים כמו שאומרים, עשרות דגלי פלסטין מתנוססים בלב בירת ישראל, כמובן שאנחנו לא רוצים, אני לא אגיד מילה על מצעד הדגלים ועל הדגלים בישראל באופן כללי, מה שקרה בחודשים האחרונים למעמד הדגל בישראל, כמה סמלי שמעמדו של הדגל הכחול לבן לא היה מעולם בכזה שפל, גם בפנים בארץ, אבל אני שמתי לב לניואנס אחד שאותי, הוא טלטל אותי.
במהירות החיפזון?
הבנות, שתי בחורות צעירות, אני מעריך שהן לא יותר מ-20, 22 גג. אוקיי, גג. יש שתי ילדות ממש. הן מזהות שמתחילה איזו מהומה, והן עושות מיד, עכשיו, באינסטינקטים שלנו אנחנו מיד חושבים איך אני שורד. כשאתה מזהה, כשאתה בסכנה, אתה מיד, מה שנקרא, יש fight or flight, אוקיי? יש fight, flight or freeze. זה שלושה הסיטואציות, שלוש התגובות האנושיות, סלש פסיכולוגיות למצב שהוא מצב של טראומה מפתיעה. אחד, אתה נלחם, שניים, אתה בורח, שלוש, אתה פשוט קופה. אוקיי? הם באינסטינקט הראשון כשהם זיהו שהם כנראה בסכנה אמרו אוקיי, אוקיי, יש פה 20 מכוניות, איך אני אגדיל את הסיכויים שלי לצאת בחיים מהאירוע הזה? ואז הם אמרו, רגע, יש לנו דגלי ישראל, דגלים האלה, אתה יודע, של היום העצמאות, על ה... אתה יודע, הדגלים האלה על האוטו עם המקלות האלה, הדגלים של 5 שקלים בצומת, בכל דלת היה דגל. ומה שהדהים אותי, זה שהתודעה שלהן אמרה להם, מה שמסמן אותי והופך אותי ליעד, ומסכן את חיי הוא דגל ישראל. והם הבינו, מתוך מקום מצוקתי, לא היה בכלל פוליטיקה בזה, לא היה בזה שום אמירה, חוץ מרגע, איך אני שורד, איך אני מגדיל את הסיכויים שלי לשרוד, אני מוריד את דגל ישראל. והן יוצאות מהאוטו, מורידות את דגל ישראל, חוזרות פנימה ואומרות, עכשיו לא רואים אותנו, עכשיו אנחנו לא יעד. עכשיו, אנחנו הגענו למצב נדב, זו תמונה שזעזעה אותי כל כך, כי שתי נשים ישראליות בלב בירת ישראל, 3 ימים אחרי יום העצמאות, אומרות לעצמן, דגל ישראל הופך אותי למטרה. ואם אנחנו נמצאים במדינת ישראל, בסיטואציה שבה אנשים בלב עיר הבירה, אומרים לעצמם, כשאני עם דגל ישראל, אני מטרה, אז אנחנו שומעים, אנחנו כולנו מכירים את הסיפורים על האחים שלנו באירופה, בנגיד בצרפת, שאם אתה הולך עם כיפה על הראש, או עם שרשרת מגן דוד, אתה בסכנה. אבל בלב ישראל, בלב עיר הבירה שלנו אחרי יום העצמאות, כשממול הפגנה מטורפת עם דגלי פלסטין, אומרות לעצמן שתי הנשים הצעירות האלה, איך אני אשמור על חיי? אני אסיר את דגל ישראל. ואם זו לא פשיטת רגל, התמונה הזאת היא כל כך סמלית להלך הרוח, ולסיטואציה שאנחנו נמצאים בעכשיו כולנו כעם, כאומה, כחברה, כמדינה, הסיטואציה הזאת היא מספרת את כל הסיפור של השפל שהגענו אליו פה במדינה הזאת בחודשים האחרונים, ביתר סט בחודש וחצי האחרונים. אנחנו מדינה הרי ביום העצמאות עלה יהודי להר הבית, לא חבר כנסת, לא פוליטיקאי, לא פעיל פוליטי, יהודי עם דגל ישראל. זה כל מה שהיה לו. לא היה לו נשק, לא היה לו סכין, לא היה לו שלט, לא היה לו כלום. עלה עם דגל ישראל להר הבית, ביום העצמאות, במקום הכי קדוש ליהודים על כדור הארץ, והמשטרה לוקחת לו את הדגל ומעכבת אותו לחקירה. וכמה שעות אחרי זה, הדבר הזה קורה שם בבית חנינה. האירוע הזה שם בצומת, מי שמכיר אותה, הצומת מאוד מפורסם בירושלים. צומת זה לא מזרח ירושלים.
לא, אתה לא בתוך רמאללה.
זה לב הבירה. זה לב הבירה. ושם אומרות לעצמם נשים ישראליות, כדי לשרוד, אני צריכה לסלק את הדגל שלי, ומדינת ישראל רואה את זה, ואנחנו ממשיכים הסיטואציה, ומי שלא מבין שזה קו שחור, לא אדום, שבו ממשלת ישראל ומדינת ישראל, ואנחנו כעם צריכים להגיד, אם הגענו למצב שישראלי אומר דגל ישראל הופך אותי למטרה, אז אנחנו עושים פה משהו מאוד 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 עקום. משהו עקום מאוד קורה פה במדינה הזאת. וזה כבר לא פוליטיקה. אם כמדינה אנחנו אומרים אזרח שהולך, שווה בנפשך שבארצות הברית, בוושינגטון, אדם עומד בפקק, נתקל בדגלים של מי אויבת של ארצות הברית, לא יודע, אין להם אויבים כל כך מרים כמו שיש לנו עכשיו, ואומר לעצמו, הדרך לשרוד בלב ארצות הברית בוושינגטון, היא להוריד את הדגל שלי מהמכונית. מישהו מעלה על הדעת סיטואציה כזאת, שארצות הברית הייתה נותנת לסיטואציה כזאת להתרחש בלב עיר הבירה שלה, שדגל ארצות הברית הוא סכנת חיים? אזרחי ישראל היום שמסתובבים עם דגל ישראל הם בסכנת חיים. זה המצב שאנחנו נמצאים בו, נדב. תקשיב, אני באמת בן 51, עברנו פה כמה רגעים קשים וכמה ימים קשים במדינה הזאת, ראיתי כמה דברים, אבל את התמונה הזאת לא ראיתי בחיים בישראל.
אני אגיד לך משהו בעניין.
אני מזועזע, מזועזע, ממש, המום, המום ומזועזע.
בצדק, בצדק רב. אני רוצה להגיד לך כמה דברים על הפריים הזה. אני גם צפיתי בזה אתמול וממש הזדעזעתי, אבל רוצה לתת לך טייק נוסף לעניין הזה. למה? אתה יודע, אני בא מתפיסת ניהול משברים, שכל משבר הוא הזדמנות. שאלה מה אתה עושה עם פריים כזה? אחד, אין לי שום טענה לבנות המתוקות האלה, עשו, באמת, כאילו, אין לי, אני לא רואה בזה, זה בסוף, כאילו, אתה יודע, הם עשו מה שאני רוצות לעשות, ואין בטח לא שירות במצב.
הם לא הבעיה, זה ברור.
הם בוודאי לא הבעיה, אבל אני אגיד לך מה לי זה גרם. אני כשראיתי את זה, לי זה גרם לתלות היום בבוקר דגל על הרכב שלי. זה מה שזה גרם לי לעשות. ואתה שואל אותי במוטיבציה החיובית, מה אני עושה מאירוע כזה, תולה דגל על הרכב שלי. זה מה שעשיתי היום בבוקר. ראיתי את הסרטון הזה אתמול בערב, ותליתי דגל שהיה אצלי פה, שהבאתי לעברי, שתליתי דגל עצום, סיפרתי לך, במרפסת שלי, עצום, כי פשוט כמה שנים לא תליתי, ואז אחד השכנים פה לפני, בסוף אני גר בשכונה, שלצערי אין פה יותר מדי דגלי ישראל, תלה דגל אוקראינה, בכזה 2x2, אז אני הלכתי לפני, כאילו, לפני יום עצמאות, ולקחתי דגל עצום על כל המרפסת שלי, אבל קניתי עוד שני דגלים קטנים כאלה, ולא תליתי. והבוקר, אחרי שראיתי את הסרטון הזה אתמול בערב, לי זה גרם ללכת לתלות הבוקר דגל. אז דבר אחד שאנחנו צריכים, זה לקחת את הדבר הזה שהוא מיקרו-קוסמוס של מה שאנחנו עוברים עכשיו, ולשנות מיינדסט משעננות להתעוררות. אנחנו צריכים להבין את הסיטואציה שאליה נקלענו, וזה המצב. המצב הוא אמיתי, אין דרך להגיד את זה בצורה יפה, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה. עכשיו, בתוך מלחמה, אתה צריך קודם כל להבין שאתה במלחמה. כי אם אתה לא מבין שאתה במלחמה, אז לא תוכל לפעול כמו במלחמה. עכשיו, היו לי שיחות בבית הכנסת ביום שישי, עם יאיר שראיתי שהוא איתנו פה, וזה כיף אדיר, וגם בשבת בבית הכנסת.
יאיר לוי האגדי?
האלמותי.
האלמותי.
אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה שהכי הרבה אנשים שאני זוכר, ואני עברתי גוש כתיף ועניינים, הכי הרבה אנשים חמושים או בתהליך התחמשות. עכשיו, מצחיק אותי שיאיר לפיד דיבר לפני כמה זמן על הנושא הזה של ההרתעה. עכשיו, אני אומר ככה, אני מספיק אמיתי גם עם עצמנו להגיד, גם בתקופת נתניהו היו פיגועים, נכון שזה היה עשור השקט ביותר. ונכון שאנחנו לא גרים בשוויץ, וגם לפני 5 שנים ו-10 שנים לא גרנו בשוויץ או בפינלנד, שגם עכשיו הם בבעיה, אבל לא משנה. אבל הנקודה עכשיו, כשאתה מנסה להסביר הרתעה, ולמה עכשיו המצב יותר קשה, זה לא רק 19 נרצחים בתקופה כל כך קצרה, זה גם העניין הזה של הדגל לקפל אותו, זה גם העניין הזה של כל כך הרבה אנשים חמושים, או בתהליך התחמשות, למה בן אדם לוקח, לוקח נשק, כי הוא מבין שהוא חייב לקחת את גורלו בידו. עכשיו, אתה אומר, זה הזיה, אבל זה לא הזיה. בנט בעצמו אמר, יש לך רישיון לנשק, תתחמש. וזה הגיע למצב שהרב הראשי, שלחתי לך את זה לי בשבוע שעבר, אומר לאנשים, נכון, נשק זה, המקום שלו הוא לא בית הכנסת, אבל תתחמשו אפילו, תצניעו את הנשק, או תישארו מחוץ לבית הכנסת, ואנשים בהיקף מטורף של רכישת נשקים, ואני אומר, כנראה שאין מנוס, זה המצב. אבל מצחיק אותי ראיתי סרטונים של לפיד, אתה יודע מה, בוא נצלול קצת ללפיד. ראיתי סרטונים של לפיד לפני כמה זמן, שמדבר על מה הממשלה צריכה לעשות, כשהוא היה באופוזיציה, מה הממשלה צריכה לעשות כדי להחזיר את ההרתעה וכולי, מדבר משם, ועכשיו אתה רואה אנשים כאילו מתחמשים עד השיניים, כי המצב של ההרתעה הוא בשפל, השפל המדרגה, לא היה דבר כזה, שנים רבות, כאילו, ואתה יודע מה, זה באמת לוקח אותי לרעיון שנתן יאיר לפיד אתמול לעמית סגל.
רק על הרעיון הזה אפשר לדבר 3 שעות, רק עליו. היו בו כל כך הרבה דברים, זה מדהים, מדהים. אבל בוא נשמע את
הרעיון. אני רוצה לתת לך ניתוח שלי, אני לא יודע אם רואים את זה פה במצלמה, אבל אני כאילו, אני אעבור איתך ממש.
פריים,
זה מה שרציתי להגיע אליו תכף.
אם תעשה את זה לרוחב, אז נוכל לראות את התמונות יותר גדולות, שתהפוך את המכשיר.
אז אני פשוט אקריא לך מה הוא אמר, ומשם אני ארצה לנתח לך את הזרימה הזאת, ואני אנסה לתת לך שנייה את זה. יאיר לפיד התראיין. זה בפני עצמו אירוע שצריך לשאול את זה, אנחנו בשיחת רקע, אנחנו מדברים על מה קורה מאחורי, וגם על הסנטימנט, וגם על האינסנטיב למה להתראיין. יאיר לפיד הוא איש תקשורת ממולח. אני חושב שהוא אחד מאנשי התקשורת הטובים ביותר, אולי אי פעם בפוליטיקה הישראלית, לא פחות מזה. זה שאולי אידיאולוגית אני רחוק ממנו, לא יודע מה האידיאולוגיה שלו, אבל נגיד אידיאולוגית אני רחוק ממנו, וזה שזה, אני לא מסמא את עיניי לחשוב שמדובר באדם שלא מבין את המדיום. מבין את המדיום מצוין. בכל זאת, בוא נתן אותה גרייס לדבר הזה.
תקשיב, 30 שנה מחייו עבד בתקשורת, אם הוא לא הבין תקשורת, אז באמת אנחנו בבעיה.
יפה. העובדה שהוא הולך להתראיין, אני שם לפניי פה רק את הפריימים, כדי שאני אוכל לנתח אותם קצת ואני אקריא לכם אותם, ואחר כך נעשה איזה זום אין על כל אחד מהפריימים. העובדה שהוא התראיין היא לא באה משום מקום, היא באה מהמקום של שני דברים. טקטית, הוא רואה שיש פה בעיה, שהוא צריך לנסות לייצר איזשהו מזעור נזקים, כנראה הוא גם רואה סקרים, והוא מבין שהוא צריך רגע להתחיל לדבר, כי אחרת אין לו שום אינסנטיב לדבר עם אף אחד, בטח לא עם תקשורת, הוא משדר one way, כמו המפלגה שלו, one way זה הוא, ואין פינג פונג, אין צד שני. הדבר השני זה שכשהוא בא לדבר, אז אתה מבין שמערכת הבחירות מתקרבת. כאילו, זה היה בעצם השקת הקמפיין במידה מסוימת, לא במובנים שאנחנו מכירים, אבל במובנים של השפה התקשורתית של העכשווית, אז אתה ראית אותו מדבר אתמול, את ליברמן מדבר היום, גנץ מדבר נמל אתמול או שלשום טיפה לפניו, אתה מבין שכולם כרגע עכשיו במאות חימוש תקשורתי, כדי להתחיל להבנות את הקמפיין. יכולת גם עם מי ש... ואני ממליץ באמת, לכל אחת ואחד, לא משנה מה אתם חושבים על יאיר לפיד, צפו ברעיון שלו, 9:50 ומשהו שניות, באמת רעיון לפנתיאון, גם במלאכת האינדוס של המסר, גם במלאכת ההתחמקות, ממש דאג'ינג בולטס, בורח מדבר לדבר, אבל היה פה כמה דברים ששווה בעיניי להתעכב עליהם. עמית סגל, ריין אותו, שאל אותו שאלות, הרבה זמן, תנסו להיזכר מתי הפעם האחרונה, ראיתם מישהו שואל את יאיר לפיד שאלות, לא שואלים אותו שאלות, הוא לא מתראיין, הוא מדבר. אז אני אנסה לככה לנתח ברשותך כמה אנקדוטות ששווה לדבר עליהן. שואל אותו עמית, לא הבנתי, בלד והמשותפת עדיפים על בן גביר? כי נוצרה משוואה ועמית זיקק אותה יפה, שאתה נשען על המשותפת, אבל בן גביר, וזה כבר לוקח את זה למסגור שיאיר לפיד מנסה לתת, אתם תראו עכשיו את המסר של יאיר לפיד מעכשיו ועד סוף מערכת הבחירות הבאה. המשוואה שלו היא כזאת, המסגור שלו הוא כזה. אגב, וזה מסר שלו הייתי מזלזל בו מול הקהל שלו. הוא אומר ככה, אני חושב שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא ממשלת בן גביר ביבי. פתח סוגריים, ליברמן בדף המסרים אמר אתמול שלשום, בן גביר, בנט, בן גביר, נתניהו, ומה הוא עוד הלך עוד צעד קדימה? גם על המשוואה הזאת, הם מנסים לעשות בעצם ממשלת בן גביר בנט, בן גביר ביבי, על זה הם מדברים. אז הוא שואל אותו, תגיד, לא הבנתי, בלד והמשותפת עדיפים על בן גביר? ומלאכת ההתחמקות שם היא מדהימה, אבל בקצה שלה צריך להבין את הנרטיב. זה קו המסר שלפיד הולך לנפטף עליו, ואתם תשמעו עכשיו, בכל פריים, בכל דיאלוג, בכל שיח, בכל רעיון וגם בקמפיין, ההפחדה שינסה לפיד לצוק בקרב הקהל שלו, זה שחייבים להצביע לו, כי אחרת זה בן גביר, וכשהוא מגיע לזיקוק הזה של האם עדיף המשותפת, וליד תא עדיף, הוא כל הזמן נברח. אז אני כבר מציע למראיינים הבאים, אחרי עמית, כי עמית פתח את הסוגיה, לשאול את הפולו-אפ קוושנס האלה, כי אין אנד גיים. הוא בסוף מציב משוואה.
אבל יש לזה עוד קומה. אני עושה פסיק ואתה תמשיך מיד, יש לזה עוד קומה, הקומה היא לא רק שהוא מנסה לייצר הרתעה תודעתית, או לשתול פחד תודעתי, ביבי ובן גביר, בן גביר וביבי ובן גביר, סכנת אלוהים, זה הקהן החדש, אגב זה מסר דומה לזה של הליפוד, של הליכוד, בשעתו טיבי או ביבי, ביבי או טיבי, בסדר גמור, לגיטימי, הוא אומר או ימין קיצוני או אני, השפוי, הבריא, היפה, אשכנזי, החתיך מצפון תל אביב, הכל בסדר, אבל הוא עושה עוד דבר פה, הוא ממלכד את נתניהו, כי נתניהו יצטרך את בן גביר כדי להרכיב קואליציה, מתי שיהיה בחירות, לא משנה מתי זה יהיה. נתניהו יצטרך את בן גביר, והוא עכשיו בעצם מנסה גם לסנדל את נתניהו, ולייצר מצב שבו אם נתניהו ירצה לקחת את בן גביר ולייצר איתו קואליציה, זה יתפס כצעד קיצוני ולא מוסרי ובעייתי. אז הוא גם מסנדל את נתניהו פוליטית.
אתה צודק, ולכן אני אומר שזה כבר השקת הקמפיין, כי אנחנו כבר מסתכל לשם. עוד נקודה. הוא אומר ככה, אנחנו מנסים לייצר מצב, אני מקריא, שבו השיח הישראלי לא מנוהל על ידי שנאה. עכשיו בואו ניקח רגע זום אאוט אחורה, אני לא מדבר על הקמפיין האנטישמי של מרץ, אני לא מדבר על המריצות של ליברמן, אני מדבר על לפיד עצמו, כן? לא לרחוק. לפיד עשה קמפיין, באמת זה כמעט מרושע, אבל זה גם חכם ומתוחכם, אני גם לא מזלזל בזה, של אנחנו אנשים נורמליים, למדינה נורמלית, לממשלה נורמלית, לזה נורמלית. ובעצם מה שהוא אומר פה על דרך החיוב לדרך השלילה, כל מי שהוא לא אני, לא נורמלי. כל מי שהוא לא, הוא לא אני, הוא פסיכי. הוא הדבר הכי גרוע
שקורה. הוא לא שפוי. הוא לא שפוי.
אחרי שהוא מביא את הקמפיין הזה, שזה ליבת קמפיין, אני לא מדבר על מסר משני, ליבת קמפיין, נורמלי, כמה פעמים שמענו את הדבר הזה, הוא אומר, אנחנו מנסים לייצר מצב שבו השיח הישראלי לא מנועל בידי סינה. איזה עזות מצח. ואז הוא אומר, אומר לו, עמית, רגע, אבל, למה לא הלכת לבקר אף אחד מהמשפחות השקולות? הרי הממשלה הזאת, אף אחד לא הולך, חוץ מנדמה לי אביר קרה שהלך לאחד הזה, אני שם אותו שנייה בצד, אף אחד מהם לא הולך לבקר משפחות שקולות. אז הוא אומר לו, עמית, אתה הרי אמרת על נתניהו, אתה אמרת שאתם לא הולכים לבקר משפחות שקולות, ואתה עכשיו, אתה ראש הממשלה החלופי, אתה לא הולך לאף אחד. אז הוא אומר לו, רגע, אני מבין שאתה רוצה לדבר איתי הכל על העבר, אני מבין שאתה לוקח אותי הכל לעבר. אז עמית אומר לו, אבל אתה אמרת את זה. אתה אמרת את זה. ולא רק זה, אתה הלכת. הלכת למשפחה של, מי זה היה שם? ווליד חרורי. הקיצוני במשותפת הוא הקיצוני, כן?
חרומי,
ווליד חרומי. ואתה אמרת, הלך לעולמו במפתיע. באת מול מצלמות ואמרת שהוא נפל בקרב. אנשים שוכחים, אני פה כדי להזכיר. הוא בא אליו הביתה, ואמר, הוא נפל בקרב. אבל למשפחות שקולות, הוא לא הולך. עכשיו, כשמאמתים אותו את זה, שימו לב, כשמאמתים את לפיד עם הדבר הזה, הוא מתחיל להתחמק. אין לו תשובות. אין לו מה לנפק. אז הוא מתחיל, הרעיון היה 9:50, אני הצטערתי שהוא לא היה 20 דקות. כי כשאתה מתחיל לשאול את ה-follow-up questions, אז אתה יודע, להבדיל, כן, אני ממש לא זה, אבל כשנתניהו יושב באולפן, הוא יכול לשבת 4 שעות באולפן, שאל אותו עוד 100 שאלות. כשיאיר לפיד יושב באולפן, הוא לא יכול להחזיק את השאלת ההמשך השלישית, כי כבר אין לו מה למכור. זה מה שאמרתי עוד, אתה זוכר, בפרקים הראשונים, בנתניהו, שהוא ספר אב קרס, שאתה יכול לדפדף שעות, לפיד זה כריכה מדהימה, אתה פותח, אין כלום בפנים. ואתה רואה את זה ברעיון הזה, זה רעיון מדהים, פשוט כל אדם חייב לראות את זה. אז הוא אומר, איך לשם הלכת ופה אתה לא הולך. מלכד אותו. אני אומר את כל הדברים האלה גם כי ראיתי ביקורת בוואלה היום, שאמרה שלפיד לא נפל באף אחד מהמלכודות שתמנו לו. כל מלכודת הוא נפל. אחר כך הוא אומר לו, תראה, מה שבעבר בעבר, אנחנו מתעסקים בהווה ובעתיד. כל פעם שהוא התקיל אותו, מה שבעבר בעבר. וזה בדיוק העניין עם לפיד. העבר לא מעניין אותו. וכשאתה מדבר על הדגל, ההיסטוריה לא מעניינת אותם. הם לא מסתכלים, למחוק הכל, למחוק העבר לא רלוונטי, זה פשוט תשובה מדהימה. מה שבעבר, בעבר, ירושלים, בעבר, חברון, בעבר, הכל זה העבר, זה לא מעניין. מדהים. אחר כך הוא שואל אותו...
כן, תמשיך.
אחר כך הוא שואל אותו על רינאוי זועבי.
שהיא קונסולית ישראל בשנחאי או בבייג'ין, איפה היא?
בשנחאי. בסין.
בוא נגיד אחת...
אחת המגה אימפריות.
אחת מנגיד, לא נגזים, 10 הקונסוליות החשובות ביותר של ישראל, שירות החוץ הישראלי, אולי אפילו 5.
אז הוא שואל אותו, תגיד, היא האדם המתאים? ואז הוא עונה תשובה mind blowing, באמת. הוא אומר, זה בדיוק סוג האנשים, והוא אומר את זה באיזה בונטון כזה רציני בזה. אני מסתכל פשוט על הפרצוף שלו כרגע. בדיוק סוג האנשים שאתה רוצה להביא למינויים האלה. בדיוק סוג האנשים עם היד. בדיוק סוג האנשים שאתה רוצה להעביר. אח שלי, איזה בדיוק סוג האנשים? היא 9 מיליון תושבים במדינת ישראל. עוד סכום דומה, היקף דומה של אנשים, יהודי התפוצות. היא אדם שאמר בריאיון בתקשורת לקלמן ליברמן. הקשבתי אתמול בלילה לרעיונות, צפיתי ברעיונות של הבחיית ענק. היא בריאיון אומרת, אני לא מכירה את ההמנון הישראלי. אז וי את לא שרה אותו, לא נכנס עכשיו לנבחרת ישראל ומי שר ומי לא שר, אני לא מכירה אותו, איזה בורות, איזה עזות מצח, אותה לשלוח לשם, אישה שכשהיא סיימה במרץ אמרו עליה, היא הייתה האישה הכי רעה במפלגה, החברים שלה במרץ אומרים את זה, כן? אישה שחבר קואליציה, יועז הנדל אומר, היא לא יכולה להיות פנים של מדינת ישראל, כי אישה לא ציונית.
אישה שהתנועה לאיכות השלטון, שאפשר מתוך 1,000 פעולות שלה, למצוא 999 שנועדו להשמיד את המחנה שאתה ואני חלק ממנו, ובמקרה לפעמים היא עושה אחת, שאתה אומר וואלה, הם עשו את זה, והם
מכל הפעולות שמבצעים השנה, החליטו רק אחת להקדיש נגד המחנה שלהם, לאישה הזאת, ועתרו לבית משפט בטענה שיש חשד לניסיון...
שמינו אותה, ומה זה חשד? זה, אתה יודע מה, מקפצה? אין יותר מה מקפצה הזה? הרי אני כבר, כשדיברנו על זה פה, כשהיא עשתה את המהלך, אמרתי שיש פה משהו. לא ידעתי שזה בדיוק העניין, אחר כך התארחתי, אתה זוכר, בפודקאסט של חברים שנביא אותם בהזדמנות, שאמרתי שזה לא יכול להיות, זה לא במקרה, בקואליציה של 61, אתה לא עושה מהלך כזה, כאילו, זה לא, במקרה הזה זה לא פולישוק, והנה, הוא מינה אותה לקונסולית, כי חקי צוררת. היא שאמרה, אני ממשיך, היא שאמרה, שאימה, ממש, אתה יודע, נופפה בזה, שאנחנו יכולים לעזוב את הממשלה אם צהל יעשה מהלכים. אז איך היא עכשיו קונסולית בסין, תצדיק פעולות שאנחנו עושים עכשיו, איך היא תגן על העמדה הישראלית? איך? היא לא יכולה, היא לא מסוגלת. אותה אתה ממנה, אותה אתה ממנה לתפקיד הזה, ועוד אחר כך, ברעיון, מול המצלמה, בפנים אומר, ככה אבל, זה בדיוק סוג האנשים שאתה רוצה להביא למינויים האלה. מה, אחי, מה, מה, מה?
תקשיב, מה אפשר להגיד? א', מנלין על לפיד, ומנלין על הגברת, עם שר התפוצות שלך, שר התפוצות שלך, בעיצומו של פיגוע הסברתי ופיגוע דיפלומטי, די משמעותי שאנחנו עוברים ב-24-36 שעות האחרונות.
מהמשמעותיים שעברנו בשנים האחרונות.
ללא ספק, פיגוע אמיתי, אז שר התפוצות שלך, חבר קבינט, mind you, שגם היה דובר צהל, אומר בקולו, דבר שכבר הודהד, אמר לי חברי אדי כהן, שעוקב אחרי התקשורת הערבית, כבר הודהד בתקשורת הערבית כמובן, כי הם לא טמבלים כמונו, הם יודעים כשיש איך להסיט ואיך להשתמש. אומר שר התפוצות נחמן שי, אני מצטט מהראש, נראה לי שנחשפתי לציטוט הזה.
אני אקריא לך את הציטוט. עם כל הכבוד לנו, האמינות של ישראל לא הכי גבוהה באירועים האלה.
זה אומר... דובר צהל לשעבר, ובעברית, וככה גם הפלסטינים מכרו את זה לעולם, אדם יודע משהו על טיוחים של צהל, הוא היה דובר צהל, והנה הוא אומר, בעבר טייחנו, וגם עכשיו אנחנו מטייחים, לי אין אמון, הוא אומר, שר התפוצות, אומר, אין לי אמון בבדיקה של צהל, כי צהל טייח בעבר. זה אומר, אז מה אתה מלין עליה ועל לפיד? מה אתה מלין, אחי? זה בתוך המשפט, זה בתוך הממשלה כבר קורה.
הוא ומוסי רז, הוא ומוסי רז, אנשים חברים בממשלה הזאת. עכשיו, איך אתה יכול לבוא עם הצדקה ועם צדקת הדרך שלנו ועם טיעון לעולם, כשאנשים האלה מתוך הבית אומרים עליך את הדברים האלה, והגדיל לעשות, חיים שלנו, איימן עודה, אני מקריא לך את הציוץ. זה ציוץ מאתמול, אוקיי? עכשיו אנחנו עוד לא יודעים את זה, אבל זה מאתמול עוד, אוקיי? העיתונאית שירין אבו עקאלה, נורתה למוות על ידי הצבא הבוקר בג'נין לעיני עיתונאים נוספים. שירין היא עיתונאית חרוצה ומערכת שנבחר באומץ על פשעי הכיבוש, והבוקר הפכה לקורבן שלהם. יהי זכרה ברוך. אז הוא כבר קובע, הוא כבר, אדם עוד לא יבש, הוא כבר קובע, מקבע, סיים את הוועדת חקירה, הגיש את המסקנות, אז כשזה בא ממנו, וממוסי רז, ובא מ, איך קוראים לו, מנחמן שי, וכשהיא, אותה גברת,
וגם זהבה גלאון, שהייתה שרה בממשלה, בסליחה, במדינת ישראל, וחברת כנסת וראש של תנועה, הם אומרים בקולם בעברית, תקשיב, הם מאכילים את התקשורת הבינלאומית ואת הפלסטינים בטקסטים שמשרתים את הפלסטינים והורסים את ישראל. הפלסטינים לא צריכים לעשות כלום, פשוט קופי פייסט לציטוטים של נחמן שי, של מוסי, של זהבה גלאון, ולהגיד, תראו מה אומרים הישראלים, כולל חבר קבינט, כולל מי שהיה דובר צהל, כולל מי שהייתה שרה בממשלה. תראו מה הם אומרים על צהל ועל ישראל. אז מה אתם רוצים מאיתנו? הם בעצמם אומרים את האמת. אז זהו, אפשר לסגור את אירוע ההסברה הזה, הסתיים. כי לפלסטינים יש את נשק יום הדין. ישראלים, יהודים, חברי ממשלה, שאומרים בקולם, אני לא מאמין לבדיקות של צהל, יש כיבוש, זה פשע נגד הכיבוש, הרץ, זה לא כדור טועה, זה רצח, אל תאמינו לצהל, צהל מתייח באופן סדרתי. ישראלים אומרים את זה. אז מה, אז אתה יודע, אנו באים. אפשר לבנות עכשיו משרד שלם של הסברה עם 30,000 צוערים שילמדו אנגלית, ערבית, סינית ורוסית על בוריין. אבל אם שר בממשלה שיושב בקבינט והיה דובר צהל אומר, אני מכיר את צהל, צהל מתייך בדיקות, אז דהו נגמר האירוע, תם הטקס נדב, תם הטקס.
ואז אתה שולח את הבן אדם המתאים ביותר, אתה מבין, לדברר אותך באחת המעצמות הכי חשובות בעולם בסין, אתה מבין? אז ככה אתה נראה, אז ככה אי אפשר לנצח, וככה אתה נראה, וזה, כמו שאתה אמרת, תביא את המסבירים הכי טובים בעולם, זה לא יעזור.
זה לא משנה, כי יש לך בתוך, תקשיב, יש בתוך הקבוצה שלנו, וזה מה שמטריד אותי נדב, מדברים תמיד על הרוח הישראלית, על החידות הישראלית, ושאנחנו, לפחות את המיתולוגיה, יודעים להתלקד בזמן משבר, בזמן מלחמה, בזמן זה, אבל הנה זמן משבר, הנה זמן מלחמה, הנה אירוע אגב שקורה במשמרת שלהם, האירוע הזה של המוות של העיתונאית קורה במשמרת שלהם, לא שלי, אני באופוזיציה, אני יושב מהצד ומסתכל, זה קורה במשמרת שלהם, אז מה האינטרס שלך, מר נחמן שי, אינטרס ישראלי לאומי, לחלץ אותנו מהמשבר הזה, או להעמיק את המשבר, ולגרור את ישראל להג, כפי שאבו מאזן כבר מציע, כפי ששר החוץ האמריקאי אומר, אני רוצה ועדת חקירה בלתי תלויה, כי יש פה אזרחית אמריקאית, אנחנו פשוט, הם פותחים את כל שערי השאול, ומזמינים את כולם להיכנס. אז מה נעשה?
יש לי עצה בשבילהם.
כן.
סתמו את הפה.
פשוט
הסתמו את הפה. פשוט. אתם גורמים נזקים. אתה רואה את נחמן שי, ולפני כן את עומר ברלב, ואתה רואה את כל החבר'ה האלה, פשוט מייצרים לנו נזקים כבירים. פשוט נזקים ש... אתה יודע, זה אבן שזה, אתה יודע, מי שזרק לבור, ועכשיו...
תגיד, אגב, בתור יועץ תקשורת, ואני יודע באמת שהיית מעורב בכמה מהלכים של ניהול משברים ברמה הלאומית, ישבת בחדרים מאוד חשובים, אני יודע, ואנחנו לא נגיד שום דבר שאסור לומר. אבל כשאתה מנהל משבר, אוקיי, מטעם המדינה, ועושה לך שר פיגוע כזה, מה עושים? באמת, ספר לי מה קורה בחדר של יועצי התקשורת ויועצים אסטרטגיים, כששר בכיר בממשלה שיושב בקבינט והיה דובר צהל, אומר, אני מכיר את צהל, צהל מתייך בדיקות כאלה, אני לא סומך על צהל, וזה הכיבוש בכלל. מה אתה יכול לעשות? אתה כבר קיבלת את ניהול האירוע הזה תקשורתית, מה עושים?
אני אגיד לך איפה הבעיה, שהשאלה שלך היא שאלה מאוד מאוד נכונה, רק המצב הוא לא מצב של שום דבר שהיה אי פעם, כי השיטה הדפוקה כרגע, התהליך הוא לא יכול, לכאורה בסיטואציה נורמטיבית, אתה אומר, תם הטקס, אתה לא מדבר יותר, בממשלה מתוקנת, אתה לא מדבר יותר, סוגרים לו את המיקרופון, יתרה מזאת, לכתחילה אומרים, אמברגו כאילו אין, הצרת עוצר רעיונות, אירוע כזה קורה, 48 שעות סותמים את הפה, מי שמדבר זה רק שר חוץ, ראש אגף הסברה, ומי שאמון על כך, רק הוא מדבר נקודה, מה הוא מדבר? את אותם מסרים שהוחלט שאלה מסרים שאגף ההסברה, או לא משנה מי החליט, שאלה מסרים שנאמרים, סטו, אין פה איזה פרטיזניות, כל אחד עולה ואומר מה שהוא רוצה, אבל זה במדינה ובממשלה מתוקנת, בממשלה הזאת ראש הממשלה או ראש הסיעה לא יכול להגיד כלום, מה הוא יכול לעשות? אין לו שום מנוף, מה הוא יגיד לו? הוא מקפקף אותו ישר, אני מתפטר, התפטרת, נגמר הממשלה, איזה מנוף יש לך? זה מה שאמרנו לכתחילה על ממשלת 61, ואני רואה אתמול בלילה, כי עשיתי קצת שיעורי בית, צפיתי ב-10 דקות רעיון בתאגיד של רינאוי זועבי, ושואל אותה מראיין, שכחתי את שמו, בחור ערבי נחמד מאוד, ועוד בחורה ממש נחמדה, שואלים אותה שאלות, ומקשים עליה, מקשים עליה, שואלים אותה שאלות, מה יקרה, אם יהיה לנו אימות צבאי? 4 פעמים שואלים אותה את זה, כל פעם מזווית אחרת, זה אומרת, אנחנו באים במסר של שלום, אנחנו באים במסר של שלום, ואנחנו מקווים שיהיה שלום, אמרו, אוקיי, אבל מה יקרה אם יהיה אימות צבאי? אנחנו בכל זאת, זה רעיון לפני כמה חודשים, בכל זאת, אנחנו יודעים איך המדינה הזאת מתנהלת, יש פה אתגרים, זה לא מצוץ מהאצבע, אני לא אומר לך, יהיה עכשיו צונמי מחר בבוקר, כאילו לא קורה בים התיכון, אנחנו פה במדינה, מה תעשי? אנחנו בעניין של שלום, אין לה מה להגיד, כי מה היא תגיד? אני מפילה את הממשלה, זה מה שהיא תגיד, כי זאת האמת שלה. אגב, סבבה שזאת האמת שלה. לא סבבה שהמדינה נסמכת עליה. אז אתה לא יכול לעשות כלום לנחמן שי, להבדיל, כי אתה מפיל אותו, הפלת את הממשלה, אז איזה הנחיות אתה יכול להגיד לו? איזה מיקרופון אתה יכול לקבות לו? אתה לא יכול לעשות כלום. זה ממשלת 61. 60, לא 61.
ברשותך, אגב, שר בישראל מתן כהנה, היום ראיינתי את חבר הכנסת יום טוב קלפון מימין.
ראיתי שיצא פוש, אבל לא ראיתי, תגיד לי מה היה, אני סקרן.
היה רעיון, הגיע יום טוב קלפון, אגב, לזכותו הפוליטיקאי, אני לא מתלונן, הגיע מתודרך כהלכה עם דף מסרים, המסרים הם כאלה,
רגע. חשבתי שדף מסרים יש רק לליכוד, כי כשאתה עושה בגוגל, אתה רושם דף מסרים, אז ההשלמה זה דף מסרים של הליכוד. חשבתי שרק לליכוד יש דף מסרים.
אז אני אעיר שתי הערות. קודם כל, בלט מאוד שהיה לו דף מסרים, ואני לא אמרתי את המילה נתניהו וליכוד פעם אחת לאורך כל הרעיון, ולאורך כל הרעיון הוא אומר, ביבי ליכוד, ואני אומר, תגיד, אחי, אבל מי אומר ביבי? מי אומר ליכוד? תניח כבר לביבי ולליכוד. אני מדבר איתך על עכשיו, על הממשלה הזאת. הזכרתי את נתניהו, הוא ממשיך. עכשיו, אני אומר לזכותו, הוא פוליטיקאי, אני לא מתלונן.
אגב, אני מכבד את זה. אני מכבד את זה.
הוא עושה את עבודתו, הוא בא, העביר את המסרים. הממשלה הזאת היא הימנית ביותר שאפשר לעלות על הדעת. הר הבית לא היה מעולם יותר בידינו. חופש הפולחן של יהודים בירושלים ובהר הבית הוא מאי פעם אפשרי. עכשיו, אני קורא מדי פעם תגובות, לא מצליח. ואנשים אומרים לי, א', למה אתה מזמין אותו? וב', למה אתה לא סותם לו את הפה? עכשיו אני רוצה להגיד משהו למאזינים, יש פה גם איזה מישהו, פספסתי אותו מי, שאמר לי, לא היית מספיק אסרטיבי, אז אני רוצה לפנות אליך, ידידי היקר, אני אומר את זה בחיבה כמובן, זה בתוך המשפחה, אז מותר לומר. אנחנו עיתונאים, כן? זה לא שוק. אנחנו לא ברחוב, אנחנו לא נמצאים עכשיו באיזה תגרה ברחוב, כשאתה פוגש איזה אדם, ואתם פשוט הולכים מכות אחד עם השני, ואתה צורח עליו והוא צורח עליך. מי שרוצה לראות תוכנית כזאת, שבה מזמינים אדם ואז צורחים עליו, אני פחות הסגנון שלי מה שנקרא, וגם באופן עקרוני, כבר מסכים אדם מימינה להגיע ל-14, לדעתי היחיד שהגיע מימינה, אני לא יודע כמה זמן, כן? מגיע כבר אדם כזה, אז א', אם אתה מראיין, ואתה כל הזמן מקונן במשך שנים, לא נותנים לנו לדבר, סותמים לנו את הפה, תראו איזה רצח עושים לנו באולפנים, כשאתה מגיע לרינה מצליח היא צורחת עליך, כשאתה מגיע לגיא פלג הוא צורח עליך. אז כשאני מארח את האדם מימינה, אומרים לי, א', למה אתה מזמין אותו? אני מזמין אותו כי זה מה שאנחנו עוסקים בתקשורת, אנחנו מנסים להביא לציבור תמונה כמה שיותר רחבה, כמה שיותר מקיפה.
ואם הבאת בן אדם, תן לו לדבר.
ואם הבאת בן אדם, אז א', תן לו לדבר, וב', אל תנהג כפי שאתה כל הזמן מקונן שמתנהגים כלפיך. יש מה שנקרא, אני אשתמש בלשון עדינה, אחליף דימוי. יש את ההתגוללות הזאת, כולכם מכירים אותה, אני גם נכחתי בה והשתתפתי בה, גם נדב לוקח בה חלק, שבה יושב איש ימין באולפן, וחמישה אנשים עליו. עליו.
ואז שואלים אותי, כמו בפגוש את העיתון, למה לא צעקת עליהם בחזרה? למה לא השתללת? לא רוצה, לא באירוע, לא באירוע שאתה צריך.
אני לא צורח על אנשים, אני גם לא סותם פיות לאנשים, היה פעם אחת יורם מרציאנו שחצה קווים אדומים, ואמרתי לו, אדוני, עזוב, לא מדברים ככה, הוא אמר, אם ככה, אתה לא רוצה אותי, אני לא אהיה פה. אמרתי לו, בבקשה, תלך. זו הייתה הפעם היחידה שהורדתי מישהו משידור. ואגב, הוא ביקש לרדת משידור, אמרתי לו, לך בכוחך זה. עכשיו, יש איזו ציפייה, ואני פונה עכשיו אלינו פה בתוך המחנה, איזו ציפייה שלנו, שערוץ 14 נעביר רק מסר אחד, נשדר רק מציאות אחת, נדבר רק כל אחד, ולכן עולה השאלה, חבר'ה, אז למה אתם צופים בטלוויזיה? אם אתם לא רוצים לשמוע שום דבר, חוץ מאשר את מה שאתם מסכימים עליו, יודעים אותו, וחושבים, ואנחנו חושבים כולנו בינינו לבין עצמנו, למה לבחר לצפות בטלוויזיה? המטרה בתקשורת היא לייצר תקשורת, זו שמה, תקשורת בין אנשים. אז גם כשביום טוב קלפון, כן, ומדברר את המסרים שלו, אני לא אגיד לו, אדוני, אתה שקרן, תצא מהאולפן נבל, רק כדי לספק לאיזה צופה בבית את הקטרזיס. הנה, אני יודע מה הצופה בבית רוצה. יושב איש הימין, רואה את יום טוב קלפון, מדברר את המסרים האוויליים האלה, ואומר לי, תצרח עליו, כי אני רוצה האדם בבית, כלומר, לצרוח עליו. אבל חבר'ה, זה לא המשחק שאנחנו משחקים. זה לא האירוע. יש פה שלושה רבדים. א', הזמנת בן אדם, תן לו לדבר. גם אם אתה לא אוהב את מה שהוא אומר, אחרת למה אתה מזמין בכלל בן אדם? שניים, אני לא אנהג כפי שנהגו אליי, ואנחנו גם נראה לכל האנשים איך מנהלים רעיון, גם עם אדם שאתה חושב ההפך מעמדותיו, יותר מזה חושב שעמדותיו הן מסוכנות ובעייתיות. אנחנו נראה לחברים בשמאל שאנחנו לא עושים כמוהם, כי אם אני נוהג כמו שנוהגים החברים ב-12 ו-13, אז מה עשיתי? מה עשינו? במה הועלנו למישהו פה בכלל?
מה הועילו חכמים בתקנתם? אז רגע,
ושלוש, עניין סגנוני. הצרחות בטלוויזיה, כן? האולפנים האלה, אני לא יודע כמה מכם עוקבים אחרי התוכניות שלי, אצלי באולפנים אין צרכות. אין באף שידור צרכות. לא תראה אצלי באולפן לעולם גן חיות. ההוא צורח על ההיא, ההיא צורחת על ההוא. לא, זה לא יקרה. זה לא שיח, זה מכוער, זה אלים, זה וולגרי, זה מזהם את הנפש, זה מזהם את המרחב. ואני, באופן אישי, מנסה להילחם בזה. אז מי שמצפה שאני אצרח על יום טוב קלפון ויגיד לו, נבל נוכל אתה ובן את הגנף שלך, זה לא יקרה. לא יקרה. לא יקרה. זה הכל. אז מי שחושב להשיב ליום טוב קלפון בצורה עניינית, ברורה ותקיפה, זה לא מספיק אסרטיבי, כי אסרטיבי זה לקרוא לו גנב נוכל שקרן תוריד את הכיפה, מצטער, לא סגנוני. זהו, הייתי חייב להעביר את המסר.
אני איתך בבי, אני איתך בבי, אני איתך על מלא, למען עושה ספק.
גיא פרץ, תעלה למעלה בתגובות, תעלה למעלה בתגובות, תראה, תעלה למעלה. אני, אתה יודע, גיא פרץ אומר, מי ביקש ממך לצרוח? ביקשו, ביקשו, תראה לו מה זה, תראה לו מה זה, לא. אני לא עובד בלהראות לאנשים מה זה.
אנחנו, תקשיב, אנחנו, זה חלק מהעניין, גם מי שעוקב פה איזה פרק 2-60, אנחנו מדברים על שיח אחר, עכשיו אנחנו לא מדברים דבר אחד ועושים דבר אחר, אנחנו באמת מאמינים בזה, אני כשאני מתארח באולפנים, אני גם מעולם לא הרמתי את הכל, והייתי באולפנים כאילו הכי מאתגרים, נגיד, מהמקום שאני מגיע ממנו, ממש, אני לא זוכר אפילו פעם אחת שהרמתי את הכל, כי זה, אני לא רואה שזה מביא לאנשהו, אפשר להעביר את המסרים בדרך אחרת, וגם בסדר, גם אפשר להגיד, יש כאלה שאוהבים סגנון כזה או אחר, זה גם בסדר. אני רוצה להספיק לך עוד עניין או שניים, ואני רוצה להספיק לך...
אני חייב על מה שנקרא לפינה קומית קצרה, או לא קומית, פינה משפטית, אנחנו בפינה משפטית, ואז אני אתן לך את הנושא הבא שלך. אוקיי, ברשותך, אני פשוט, זה יושב עליי. אני, היה תקופה שהשתעשעתי ברעיון ללמוד שפת הסימנים, כדי לתקשר עם אנשים שהם מתקשים ב... שמיעה ובדיבור, מה שנקרא לקויי שמיעה. השתעשעתי ברעיון, אפילו לקחתי איזה שיעור או שניים, אבל אמרתי, זה לא נורא שימושי. אבל לימים הבנתי, זה קרה לי בימים האחרונים, שהייתי צריך להקפיד יותר, כי בבית המשפט היום עוסקים בשפת הסימנים. אני אראה לך עכשיו, אני אראה לך כמה תנועות יד, ואתה
צריך... תן לי, בוא נעשה מבחן, בוא נעשה מבחן. רגע, אבל צריך רגע להגיד רגע אחד, שיש הרבה מאוד אנשים שמאזינים ויאזינו לנו, אז אנחנו נצטרך גם לעשות סימולטנית. אז אתה תיתן לי, אז גם מי שרואה וגם מי שמאזין, שוכל ליהנות באותה מידה.
אוקיי. אני עכשיו אלמד אותך מה אומרת כל תנועת יד. אוקיי? שים לב. תנועת היד הזאת, רואים אותי ככה? שים לב.
כן.
זה אומר, שוחד, תן לו, זה אומר, סליחה, זה אומר, תן לאלוביץ' את כל מה שהוא רוצה, כולל הטבות רגולטוריות,
תראה לי שוב, אני רוצה לראות את זה בסלומו, תסביר לי שאני אבין.
סימב, זה התנועה.
אהה, אתה לוקח בעצם את כל האצבעות מלמטה למעלה,
המפרק, המפרק, המפרק נשאר איתן, אבל העבודה עם האצבעות.
שמה, זה... חשבת להיות פעם דוגמן ידיים? חשבת פעם?
אני התייעצתי עם חבריי עורכי הדין, וניסיתי, והסבירו לי שבספר, בחוק העונשין, חוק דיני העונשין, יש ממש עכשיו נספח חדש של תנועות יד, וזו, חברים, כשאתם עושים כך למישהו, תדעו, למעשה, הבטחתם לו הטבות רגולטוריות, ואתם חשודים בשוחד, אוקיי?
מעניין מאוד.
התנועה הבאה היא, כן?
תן לי, תן לי. רגע, אז כבר למדנו דבר אחד, תן לי עוד.
כן, התנועה הבאה היא כזאת, אוקיי? זה איום ברצח.
רגע, רגע, תן שוב, אתה עכשיו לוקח את היד על הפדחת, על השיער למי שנשאר לו.
אתה אומר, אני אשבור לך את הראש. כשאתה עושה ככה, אתה בעצם אומר, אני אשבור לך את הראש, אני ארצח אותך.
יפה, באיזה שפה זה, אני אשבור לך את הראש, אני ארצח אותך ככה עם הידיים?
זה שפה משפטית, זה שפה משפטית.
אבל שפה משפטית.
אם אתה צריך עזרה, אני אפנה אותך לגליקמן, יש לו את כל הקובץ.
אוקיי, 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 אוקיי. לא, בסדר, אני גם לא רוצה ללמוד כל התורה על רגל אחת, אני בכל זאת, אני לא לומד עד כדי כך מהר, אבל תמשיך, אני כבר... אז למדתי איך משחדים ואיך עושים שוחד מרמה והפרת אמונים ככה, ואתה אומר, אני אשבור לך את הראש, אני ארצח אותך ככה.
המפרק, הנה היה ככה, מפרק איתן, תנועה עם האצבעות, מפרק איתן אצבעות, ככה, אוקיי? עכשיו, אני לא צוחק חבר'ה, זו התנועה, בדקתי, הלכתי, למדתי, כי אני עיתונאי רציני, אוקיי? אמנם לא הצלחתי לצרוח על יום טוב קלפון כפי שהתבקשתי, אבל עשיתי שיעורי בית, והסבירו לי, אמרתי, מה התנועה שנתניהו עשה, שמישהו יסביר לי, והראו לי, הנה, לדעתי, ערן בר-און פה, יש פה את איתן ברון האגדי, אבל יש פה את ערן ברון, שהוא עורך דין וגם פרשן משפטי מעולה, ולדעתי, ככה, היד, המפרק גבוה, ועם האצבעות. זה מה שהוא עשה לפילבר.
זה קצת מזכיר לי תנועת לך, לך.
זה פשוט, זה חצי לך, זה חצי, תן לו הכל. תן לו הכל, תן לו תוות רגולטוריות.
תן לו הכל, תן לו הכל. אוקיי, אוקיי.
אם התנועה הזאת נעשתה בפגישה שלא התקיימה כלל, אתה תורשע בוודאות בשוחד. אני מעדכן אותך. זה המדד, אוקיי? זה המדד. אם ביצעת את התנועה הזאת בפגישה שלא התקיימה כלל, אתה תורשע בשוחד בוודאות. עכשיו, אם זה לא נשמע לך הגיוני...
רגע, עצור הכל, עצור. אם הפגישה כן התקיימה?
אם הפגישה כן התקיימה ועשית את התנועה, אז את המשך... תשמע, הרי מה החוצפה של נתניהו? אתה יודע מה החוצפה של נתניהו?
תן לי את זה, תן לי את זה.
הוא אדם חצוף, מושחת, רקוב, ובאופן כללי הוא מסוכן למדינה, משום שהעובדה שהוא לא עכשיו, באמת, נוסע לבית הכלא עצמו, מסגיר את עצמו לסוהרים, אוקיי? ואומר להם, אני מודה, מודה בהכל, כדי לחסוך למדינה את הכסף, לחסוך לתקשורת את כאב הראש, לחסוך לנו לציבור את עינוי הדין הזה. פשוט, אני לא מבין, הרי למה הם קוראים לו הנאשם, נדב, הוא כבר השם, למה קוראים לו הנאשם? אני מנסה להבין למה הם קוראים לו הנאשם, למה? למה קוראים לאיש הנאשם? הוא הרי כבר השם, נכון? אנחנו יודעים את זה, נכון? עכשיו, באותו יום, צחוק צחוק, מגיע גליקמן, לפני הדיון, הולך לפילבר, עד מדינה, כנראה אחד משלושה העדים הכי מרכזיים בתיק הזה בכלל, עד מפתח, לפני רגע, מפתח בעדות שלו, ואומר לו, תקשיב, אם לא תגיד אמת, אתה תועמד לדין. אתה תועמד לדין, אתה תהפוך להיות מעד מדינה לנאשם. אומר לו את זה לפני המשפט. עכשיו, אני באמת, שוב, אין עורך דין שאני קראתי או שמעתי או דיברתי איתו בימים האחרונים שלא אומר, זו ההגדרה של התרדת עד. וזו עבירה פלילית בספר החוקים, ההגדרה.
אתה מדבר על העד שאחרי החקירה שלו אתמול, הכותרת בעמוד 3 בידיעות אחרונות של לא חשוד, בוא נגיד בזה, טוב הצימוק עם הפרשנות, התביעה קיבלה סיבה לדאגה, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים תיק, לזה אתה מתכוון? זה אחד משלושת העדים הכי חשובים, אליו התכוונת?
אגב, מי חתום על המאמר הזה?
טוב הצימוק.
זו תופעה מעניינת, תדע, גם גיא פלג, כתב ב-N12 אתמול, שהתהליך, התיק הזה נראה כמו תיק בהתפרקות. גיא פלג, אוקיי? זאת אומרת...
זה כאילו, זה כולם בעניין הזה, זה אין פה, זה לא מפסק.
זה מוסכם. זאת אומרת, הם הגיעו לרמה שאפילו הפגישה המופרכת שבה נעשתה תנועת היד הזאת, אני שב ועושה. אוקיי, למי שלא... זה השוחד. זה השוחד,
כן? אתה יודע לאן אתה לוקח אותי עכשיו, פתאום
נתת לי. אפילו הפגישה הזאת... שעליה מבססים את כל התיק, לא התקיימה בכלל.
אתה עכשיו נותן לי פה blessed from the best, ואתה מזכיר לי שיחה שהייתה לי עם נתניהו, בביתו בבלפור, ב-2019, פתאום עכשיו הכנסת לי את זה לראש, שבה אני שואל את נתניהו, 2019 זה עוד לפני, כאילו לפני המשטרה והעניינים וזה.
לפני הקרקס הזה.
ואני מקבל מלא שאילתות מעיתונאים ודברים ואני זה, ונתניהו, ואמרתי את זה בעבר, מסתכל לי בעיניים ואומר לי, כלום, הכל יעוף, הכל יתפזר. ככה, הכל יעוף. עכשיו, מה שאני חושב עכשיו זה שהוא עשה לי את התנועה הזאת, הכל יעוף. אני מפחד שאולי הוא ניסה לשחד אותי.
אחי, הוא הבטיח לך התאמות רגולטוריות.
אני מפחד שהוא ניסה לשחד אותי. וואלה, רק עכשיו אני קולט. עכשיו אני מבין, הוא ניסה לשחד אותי כשהוא אמר לי ככה. לא יש שם כלום. הוא פשוט זרק את זה.
יש פה עורך דין, נדב צריך עזרה משפטית, הוא הפליל את
עצמו. ממש.
הוא הפליל את עצמו עכשיו.
מה שפללתי את עצמי עכשיו?
מה אתה מדבר?
מדהים.
עכשיו, תקשיב, הם בנו את כל התיק, אגב, זה התיק החמור, וואלה, זה התיק החמור, זה השוחד, כן. העבירה החמורה. אז בתיק החמור, מעבר ל-150 אלף הפאולים הטכניים, והפשלות, והדחות העדים, והטרדות העדים, ואיומים על העדים, וכל הדברים שכבר, אנחנו כבר לא זוכרים, אתמול גילינו שפגישת ההנחיה, שבא לכאורה, נתניהו אמר לפילבר.
לא, לא קרתה.
כן, לא אמר, עשה את התנועה. היא עצמה לא התקיימה. אז על מה אנחנו עכשיו משגעים את המדינה עם המשפט הזה שמישהו יסביר לי כבר? זה מטורלל. זו רמת טרלול שבאמת זה פרק ממראה שחורה. אני לא יודע, אני לא יודע אפילו.
הזיות, הזיות. טרלול מערכת.
הזיות.
הזיות.
קיצוניות.
אגב.
אגב, כעיתונאי אני אומר לגליקמן, כן? ולעורך הראשי של גליקמן, אבירם אלעד, זה שגליקמן לא נקרא אתמול לחדרו של העורך הראשי, המנכ״ל של חשות 13, במקרה הטוב הוא שעה, במקרה הרע פותר, והוא פשוט המשיך לסקר את המשפט כאילו כלום, זה חרפה על ראשה של רשת 13, חרפה על ראשה של חדשות 13, חרפה על ראשו של המקצוע הזה עיתונות, שארגון העיתונאים וכל החבורה הזאת שמחלקת לעצמה פרסים, פרסי סוקולו ואחד לשני מחלקים פרסים, לא עומדים
ואומרים. איזו רשימה, אתה יודע מה אני אוהב ברשימה של, של פרס סוקולוב? מה אני באמת, באמת, זה מרגש אותי.
מחלקים אחד לשני פרסים.
מה שמרגש אותי בפרס סוקולוב בעיקר, אתה יודע מה זה?
כן.
הוורסטיליות של מקבלי הפרס.
ללא ספק,
ללא ספק. הוורסטיליות, אתה ממש רואה תזות שונות, אתה רואה אנשים שונים בתכלית אחד מהשני.
קולות שונים, ותפיסות עולם שונות.
אתה רואה איך הכל שונה, אין כלום שדובה לשני, אין שטנץ, שום, הכל שונות מוחלטת בין הזוכים. הכל אותו דבר אגב, כן, זה דבר מדהים.
אגב, בדקתי את העניין, רק שני עיתונאים חובשי כיפה, בכל תולדות הפרס, מאז שהוא נוסד, זכו בפרס. רק שניים. בכל השנים, עשרות עיתונאים רבים פועלים בישראל.
אני אומר לך, אני כתבתי על הכל הזוכים אחד אחרי השני, כתבתי על כל הזוכים אחד אחרי השני, זה דבר מדהים. אגב, מה שאמרתי קודם על נתניהו, בחיי, זה באמת קרה, כן? אני הזכרת לי את זה עכשיו ממש. אני רוצה להספיק איתך עוד עניין וחצי, כי אנחנו תכף מסתיימים. אחד, אנחנו כמו בכל שבוע, גם הפעם וגם בכל פעם, ובתקווה שאנחנו לא נצטרך, אני צריך רגע לתת כוכבית. אני ממש ממליץ לכל אחד, והאמת שאני גם מכה על חטא, כי הייתי צריך לכתוב לטל אברהם. טל אברהם, הכתב הצבאי, פרשן צבאי של מעריב, נתן רעיון מדהים עם מי שהיה רמח שון, מחלקת שבויים ונעדרים בצהל עד לאחרונה. הוא אומר שם הדברים, קראתי את זה בשבת, זה פורסם משישי שעבר במעריב, תחפשו את זה. רעיון מטלטל, אני קראתי אותו באמת פעמיים, הוא טלטל אותי, ביאס אותי מאוד, הוא בעצם, אני אקצר לכם, אבל באמת אני ממליץ לקרוא, הוא בעצם אמר ששום דבר לא מתקדם פה, ששום דבר לא זז פה, שכל מה שקורה ושהכריכה בין אברה ואישם, האזרח הבדואי, לבין החיילים
ומקרה
המצער שקרה איתם, זה כן. טעות אסטרטגית, הוא דיבר שם, אני לא רוצה להחפור על זה יותר מדי, אבל כדאי לקרוא, אז אני אומר את זה בסוגריים, כי אנחנו בכל שבוע, מי שעוקב יודע, אנחנו מזכירים פה וסופרים את הימים, שעבר המנגיסטו נמצא בשבי החמאס, ואנחנו היום 2804 לילות וימים, שעבר המנגיסטו נמצא בשבי החמאס, טוב. אז אנחנו מזכירים את זה, אני ממליץ לקרוא את הכתבה הזו במעריב, אני גם אכתוב אחרי השידור לטל אברהם, קראתי את זה בשבת ושכחתי ועכשיו אני נזכר, אז באמת רעיון מטלטל עם רמח שון, אם אני שכחתי את שמו ראש מחלקת שבויים ונעדרים בצהל הקודם, אז זה גם כן חשוב להזכיר. שייקה, לפני שאנחנו ככה לקראת התכנסות, כותבים לנו פה לגבי הרעיון של גל הירש עם איילה חסון, בכלל איילה חסון דיברנו גם בפעם קודמת, שבאמת אני החמנו לה פה בעבר משעה בפעם הקודמת, אז הרעיון של גל הירש גם מטלטל.
מה שמדהים בסיפור של איילה חסון ואנשים מפספסים אותו, זה שהביקורת נגדה, הביקורת הקלאסית היא ביביסטית ביביסטית, סבבה, ביביסטית ביביסטית, ועכשיו עוברים, עושים השמדה של אחת העיתונאיות, הבאמת יותר מוערכות, טובות ועטורות הישגים שהיו בישראל, אישה שיש לה 30 שנה של הישגים, תחקירים, פרסומים, היא עשתה דרך הרגליים את הקריירה שלה, מתפקידים של כתבת זוטרה, עד למעמד שהגיעה, דרך הרגליים, עכשיו היא ביביסטית, אבל מה שמדהים זה, שאיש לא סותר את הטענות שלה, איש לא אומר לו, הטענה הזאת לא נכונה, העובדה שהצגת, כולם מסכימים, העובדות שהיא הציגה, מביאה בתחקירים מדויקים לחלוטין, אבל עדיין את ביביסטית. הבאת את האמת, את גם בנט עצמו בפוסט המטורף הזה שהוא כתב אחרי שהיא פרסמה על ההוצאות שלו, לא הכחיש את העובדות.
פוסט שאני אמרתי גם בפרק קודם, זה בית ספר ליצירת משברים תקשורתיים עצמיים, שיעור א', שנה ראשונה, שיעור שני.
זה מדהים, איש אפילו לא סותר את טענותיה, הוא מביא טענות נגד לעובדות שהיא מציגה, רק אומרים, את מפציגה את האמת, כי את ביביסטית. זו הטענה. זאת אומרת, הם אומרים בגלוי, מי שמציג את האמת שפוגעת בבנט, הוא ביביסטית. הוא ביביסט, רק גם אם הוא אומר אמת. זה לא יאמן. תקשיב, אני אומר לך כעיתונאי, באמת 25 שנה, השפל שהמקצוע הזה הגיע אליו בשנים האחרונות, השפל, אני לא יאמן, הרי אבירם אלעד שאני אוהב אותו, והוא חבר שלי הרבה שנים, עבד איתי בכמה מערכות, הוא עד תביעה במשפט נתניהו. אז חברים, הוא המנכ״ל של חדשות 13, והוא מצליח לפקח על אביעד גליקמן שהולך ומטריד עד מרכזי לפני שהוא עולה לתת עדות, וזה קורה לנו מול העיניים. חבר'ה, אני לא יכול להסביר עם המושגים של עיתונות, זה פשע, זה פשע. אנשים האלה צריכים לשלול להם את תעודת העיתונאי. הם לא יכולים לעסוק בעיתונות, האנשים האלה יותר, הם לא יכולים. אביעד גליקמן לא יכול יותר לעסוק בעיתונות, בשום דבר. מה שהוא עשה, צריך לפסול אותו באותה שנייה, מלסקר כל דבר משפטי, קל וחומר את משפט נתניהו, והוא פשוט ממשיך כאילו כלום. והמנכ״ל שלו שצריך להעמיד אותו לפחות לסדר, לא לדין, לסדר, הוא בעצמו את תביעה במשפט נתניהו. אז חברים, אז זה לא שהמשחק מחור. יש לי חבר טוב, אראל סלוצקי, אתה מכיר אותו, איש הרדיו.
מותק.
אדם מקסים. באמת, גבר גבר, איש מקסים, מנץ' ממקום עמוק. הוא אומר, תקשיב.
נשמע.
זה, אתה עולה לשחק כדורגל, אתה בא עם 11, פתאום אתה מגלה שהם 22 בכלל, ושיש להם 3 שוערים בשער, וגם לכל האחרים מותר לגעת ביד, ואתה צריך לשחק את המשחק הרגיל. אומרים לך, מה הבעיה? צחק את המשחק, זה החוקים. אתה צריך לשחק כדורגל 11, הם 22 ו3 שוערים בשער, צחק בהצלחה. זה מה שקורה, זו המציאות שאנחנו מתמועדים איתה. הם משנים את הכללים, הם דורסים את החוקים, את כל הסטנדרט של הכי בסיסי, הכי בסיסי, הנחות היסוד הכי מוסכמות בין בני אדם ובשיח ובהתנהלות הכי בסיסית. הם פשוט משתינים עליהם, סליחה על הבוטות. ואנחנו פשוט עומדים מנגד, המומים כבר לא יודעים, אני כבר לא יודע מה להגיד, נדב. אחרי הסיפור של גליקמן, חיפשתי. נקרא לשיחת הבהרה, ננזף, הערה בתיק, כלום! פשוט המשיך כאילו כלום. למחרת שוב, בא לסקר את המשפט. לא יאמן, נדב, תקשיב, זה לא יאמן. כעיתונאי אני אומר לך, זה לא יאמן. זה מדהים. מדהים. באמת מדהים.
יפה. מה שנקרא, ובנימה אופטימית זו. שייקה, היה לעונג. כתמיד. התנועה הזאת שאתה עושה לי עכשיו עם היד, אני לא בטוח אם זה מרמה, או הפרת אמונים, או שוחד, או כולם גם יחד.
זה אומר, תפגוש אותי אחרי השידור, מחכה לך רשימה של הטבות רגולטוריות.
או, איזה יופי.
בתמורה לסיקור אוהד. בתמורה לסיקור אוהד.
חייב ללמוד את השפה הזאת. זה כל כך הרבה דברים.
אבל הפגישה לא התקיימה ממילא, כן.
מדהים. ככה אתה אומר. ככה. יפה, שייקה,
כבר עליך. ראיתי פה גם את גיל שטראוכלר, ראיתי פה גם את טובה שטראוכלר האגדית, שהיא באמת...
קודם כל גיל שטראוכלר, בכלל סניף שטראוכלר אפולה, זה אנשים אהובים ונשמות טובות, זה באמת משפחה סוכר. וטובה שטראוכלר כתבה פה תגובה, עכשיו אני רואה שנזמין את איילה חסון, אז אנחנו נזמין את איילה חסון.
האמת,
איילה
חסון תוזמן, ואני גם חושב שהיא תתייצב,
will do אז יפה 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 שייקה, אנחנו ממש קונסים את Route 66, פרק 66, שיחת רקע. היה כיף אדיר, היה לנו ככה איזה גאפ קטן, אבל אמרנו מקבלים מלא תגובות של תעלו פרק לקראת הסופש, אנחנו יום שישי ארוך, אנחנו מבשלים איתכם, אנחנו בא לנו בסופש וזה, אז אמרנו חמישי קלאסי, אז אמרנו לא מוותרים, ואנחנו מקליטים כרגע יום חמישי בערב, אז מתי שתאזינו תאזינו, ומתי שתצפו בעבר הבא. זאת הזדמנות להגיד לכם ולכם תודה רבה וגדולה שאתם איתנו, וצריך להגיד, זה באמת היקפים פנומנליים של אנשים שבתוך המשפחה הזאת מתייגים אותי על מלא דברים, וזה, ואני לא כאילו, אתה יודע, שי בפריים, אני כאילו זה, וכל הזמן מתייגים אותי ומדברים איתי ופוגשים אותי, וזה מראה כמה אנשים בתוך האירוע הזה, זה ממש מרגש. אז נגיד לכן ולכם תודה רבה על הזמן שלכם, כי הזמן שלנו שווה ככל שאתם מקדישים את הזמן שלכם לדבר הזה, וזה קורה, אז משמח ומרגש ונותן לנו באמת כוח לעשות עוד ועוד. אז אנחנו נגיד שאנחנו בפייסבוק וביוטיוב ובספוטיפיי, הפרק עולה ממש מיד אחר כך, ובגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט ובכל הפודקאסטים האפשריים, בכל הפלטפורמות האפשריות. ואנחנו פה תודות לרני אשל שלנו שעורך ומפיק אותנו, אז תודה רבה לרני, תודה רבה לכם. שייקה, מילות פרידה שלך או סימנים עם היד, מה שאתה תחליט.
אני עכשיו מסמן למי שצריך להבין איפה אני מצפה לקבל את הכסף ומה התמורה.
אהה!
סימנתי, מי שהבין יבין, אנשים יודעים כבר. חברים, הבנתם?
הבנתי.
חבילת מזומנים מחכה, אתם יודעים כבר איפה, ואתם יודעים גם מה התמורה, ראיתם את זה? הבנתם הכל, תודה רבה.
זה לפי הקמטים במצח, אני מבין, זה כימות, הבנתי, הכימור, הבנתי.
תקשיב לי, וזו, אגב, יש לך את ראיית הזהב, כי זה מוקלט. מצילם ומוקלט, זו ראיית הזהב, יש לך אותה ביד, תשתמש בה.
יפה מאוד. תיק פוד תלפים. יפה מאוד. אז אנחנו, שיחת רקע, פרק מספר 66, תודה רבה לך, שייקה. תודה רבה לכן ולכם, תודה רבה לרני אשל, אנחנו בעזרת השם נתראה בשבוע הבא, ונאחל לכולכם שבת שלום ובריאות טובה.
ושימו דגל ישראל, שימו. אתם רוצים לעשות פעולה, פעולה קטנה, דגל ישראל.
בול בפוני.
דגל ישראל מיום העצמאות, אל תכניסו לארון עוד, תשאירו. תשאירו על האוטו, במרפסת, כל אחד יש במרפסת, דגל יפה תלוי, כל אחד איפה שיש לו דגל, תשמרו עליו, אל תורידו. לא מורידים את הדגל הזה, עד שהממשלה לא מתחלפת. ככה אני מתכוון לעשות. אני מזכיר לכולם.
יפה, אהבתי, אהבתי.
זה הדגל שלי.
אשטג, התחלנו. סלמטק, אז תודה רבה לכן ולכם. שיחת רקע, פרק מספר 66. סלמטק.